שלום, ספר שמות פרק ב'. יש פה בוכתות של ספרים. יש ספרים כמה שאתם רוצים. את רוצה עם רשי?
כן, זה גדול, כתוב בגדול. כי בטח יבואו עוד.
אני לא רואה.
שמות? אוי.
הנה.
טוב. הספר שמות פרק ב' פסוק א', אנחנו התחלנו כבר את הנושא הזה. יש לנו פה הצגה מיוחדת מאוד של לידת הגואל. מה העניין של לידת הגואל? למה התורה סיפרה בהרחבה כל כך גדולה? איך נולד הגואל של האומה? יש לנו עיקרון אצל חכמי ישראל, נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה, ושלא נצריכה לדורות לא נכתבה. אז כנראה שאנחנו לומדים מכאן עקרונות יסוד לגבי אופן הופעתו של הגואל בהיסטוריה. וכאן באמת תשאלת השאלה, הגואל בא לגאול את מי? את העם. אולי עוד מישהו אחר? את העולם. אולי את הקדוש ברוך הוא. בקיצור, הגאולה זה מושג טוטלי. אני זוכר למשל, בזמני, אני זוכר, הייתה מלחמה שקראו לה מלחמת המפרץ. זה היה נדמה לי אחרי העלייה לחניתה. אבל אז במלחמה הזאת הראשונה, כן, מלחמת המפרץ הראשונה. אז כידוע, אז כשהיו סקאדים נוחתים על מדינתנו המסכנה, אז הפלסטינאים היו עולים על הגגות ומוחאים כפיים, רוקדים וכו'. אז שאלו, היה איזה ראיון עם האב דיבואה. שמעתם עליו?
כן,
שמעתי
אותו גם.
כן, שמעת אותו. אז המראיין שואל את האב דיבואה, מה אתה אומר על זה שהפלסטינאים עולים על הגגות כדי לראות את הסקאדים שנוחתים? ואז הוא אמר, זה נורא חבל, יש לו מבטא כזה, כן? זה נורא חבל שהערבים אינם מבינים את התפקיד שממלאת מדינת ישראל בגאולה. ככה הוא אמר. טוב, כמובן המראיין, כיוון שהוא היה מארץ גמור ולא מבין שום דבר בנצרות, חשב שהדברים הם לשפחנו. התמוגג ולא הבין על מה מדובר. אבל הבה נדייק בדברי אותו כומר. הוא אמר, התפקיד שממלאת מדינת ישראל בגאולה. בגאולה של מי? של האומות, ודאי, לא של עם ישראל. עם ישראל עצמו לא יכול להיגאל. כן, מה שאין כן פה, בהחלט את צודקת, הגואל בתפיסה היהודית בא לגאול קודם כל את העם, את האומה, את עם ישראל, את האומה המשועבדת. תני לו ספר, הוא כל כך משתוקק. יש פה עוד, מישהו עוד רוצה ספר? פעם ראשונה, אולי מחר לא יהיה, פעם שנייה. טוב, בעיה שלכם. אז בקיצור, אתה רוצה אולי ספר? כלומר, יכול להיות, כלומר, ברור שהגואל בא לגואל את עם ישראל, אבל גאולת ישראל יש לה ייעוד אוניברסלי, ונברחו בך כל משפחות האדמה. ואז נשאלת השאלה, מאיזו אומה צריך לבוא הגואל? זאת השאלה. וכי, אם נאמר שהגאולה היא אינטרס עולמי, אז מאיפה צריך לבוא הגואל? אהו! אם הגאולה זה אינטרס עולמי, מאיפה צריך לבוא הגואל? ואם זה אינטרס של עם ישראל, מאיפה הוא צריך לבוא? זה הפוך לגמרי.
אם זה אינטרס עולמי, צריך לבוא הגואל שהוא משהו שהוא מכיר, הוא שייב לכל העולם.
בקיצור, כולכם נפלתם בפח. כולכם, כולכם, כולכם. אני יכול להגיד משהו? אם הגואל הוא, כלומר, אם הגאולה זה אינטרס של עם ישראל, אז הגואל צריך לבוא מבחוץ. ואם הגאולה זה אינטרס של האנושות, אז הגואל צריך לבוא מעם ישראל. לפי העיקרון שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. הגאולה היא תמיד באה מאלמנט חיצוני לנגאל. עד כאן ברור? עכשיו, ולכן יש פה בעיה בזהות של הגואל. אתם זוכרים שלמדנו מדרש שמובא על ידי רש"י, שכשנולד משה אמרו לו הצטגניני פרעה, נולד מושיען של ישראל, ואין אנו יודעים אם מישראל הוא, אם ממצרים הוא. ולכן ציווה כל הבן הילוד היורת השליחו, לא משנה אם זה מישראל או מן האומות. עד כאן ברור? על רקע זה ניתן להבין את הפסוקים העלומים שעסקנו בהם בשיעור הקודם, בתחילת פרק ב'. אגב, אין כל סתירה בין מה שאני אומר לאפשרות שאני אקבל כוס משם. זה לא סותר. וילך איש, לא, יש שם ספרייט. תודה. מישהו עוד רוצה? טוב, אז אני חוזר לפסוקים, עסקנו בהם בפעם שעברה בהרחבה, לכן אפשר לעשות את זה אקסטנסיבי. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ותער האישה ותלד בן, ותראי אותו כי טוב הוא, ותצפנו שלושה ירחים ולא אכלה עוד הצפינו, ותיקח לו אותה ותגומה ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, ותרד בת פרעה ליחות על היאור ונערותיה הוליכות על יד הנהור. ותרא את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה, ותיקחיה, ותפתח, ותראו את הילד. והנה, נער בוכה, ותחמול עליו, ותומר מילדי העברים זה, ותומר אחותו אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, ותנקלח את הילד, ותומר לה בת פרעה, לכי, ותלך העלמה, ותקרא את אם הילד. ותאמר לה בת פרעה, הליכי את הילד הזה והניקי הוא לי, ואני אתן את שכרך, ותיקח האישה הילד ותניקה הוא. מה בולט מאוד בכל הסיפור? האלמוניות של הדמויות. אין אנחנו יודעים. בת פרעה, אפילו פרעה זה לא שם פרטי. אנחנו לא יודעים מי זה האיש מבית לוי, לא יודעים מי זה בת לוי, לא יודעים מי זה אחותו, לא יודעים מי זה הילד, לא יודעים מי זה בת פרעה, לא יודעים מי זה העלמה. לא יודעים שום דבר בעצם. אין שמות. זאת אומרת, הנשמה המיוחדת הזאת שיורדת לעולם, היא יורדת ללא שום אפיון. לא לאומי ולא אחר. כן, אבל לוי זה בדיוק הדבר הכי לא מוגדר שיכול להיות. מדוע לוי נקרא לוי? כי הוא מלווה. אין לו מעצמו כלום. הפעם ילווה אישי אליי. אפילו בישראל אין לו נחלה. כן? כלומר, זה בדיוק האישיות, זה שבט הסנדוויץ'. כן? נשתהין, נשתהר, כפי שאומרים בערבית צחה. בסדר? גם בת פרעה, זאת אומרת, בת פרעה היא לא פרעה. זה אין לה מעמד. אגב, מה נאמר פה על הנערות שלה, בפסוק ה? ונערותיה הולכות. על יד היום. מה זה לשם הולכות? מה המשמעות של ההליכה הזאת? היה אפשר להגיד, ונערותיה. ותרד בת פרעה, ללכות על היאור, עם נערותיה. מה זה ונערות? בשביל מה צריכות להתהלך? אבל בשביל מה צריכות להתהלך? מה היא צריכה לעשות? היא נכנסת למים, בינתיים הבנות עושות שם...
אני שומרות עליה.
זה ליווי.
זה ליווי? ללכת? הביטוי, לכאורה, הוא לא מתאים מבחינה ספרותית.
זה לא בדיוק. נכון, זה הליכה. להסתיר
מאוד מוזר, נכון? לכן חז"ל אמרו פה דבר מעניין. הם אמרו שהם מתו. הבנות האלה, הנערות האלה.
מה
זה הולך? כן? בכו בחול ההולך. כי לא ישוב אל ארץ מולדתו. כן? אומרים, פלוני, הלך. כן? הלך, מת. אז זה אומר שהנערות האלה מתו. מאיפה חזל לקחו את זה שהן מתו? כן, באמת, מחפשים שם... אלא, על מה מדובר פה? על הופעת מי שיחסל את מצרים בסופו של דבר. ונערותיה הולכות. אבל בתוך המשפחה המצרית יש נשמה אחת שמבינה מי זה הילד הזה. ומצילה אותו. כלומר, היא שונה מנערותיה. היא מצילה את הילד ונערותיה הולכות. לכן, כן, לא כתוב אימא. הן הולכות. כלומר, הדרשה של חז"ל, לדעתי פה היא מדויקת, היא מכוונת לעומק הכוונה של הכתוב. מה? לא נראה לך.
הם הלכו?
תראי, טכנית ברור שהם סתם הלכו. אבל מה המשמעות של ההליכה הזאת? כלומר, למה הכתוב מציין את ההליכה? הוא מציין את ההליכה כדי שנבין שמשהו הולך עכשיו. הולך, ורק איזה טיפה אחת מתוך כל בית פרעה נשאר. זאת הבת של פרעה. כן. היא ראתה משהו, נכון? מה היא ראתה? כתוב, פסוק ו', ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער. זה ילד או זה נער?
היא רואה
שהוא ער. כלומר, בתוך עולם שכולו מת, יש מישהו שנשאר ער. זה מה שהיא ראתה שם. העולם של מצרים באותם הימים הוא עולם שהולך ונעלם. והיא ראתה בתוך העולם ההולך ונעלם מישהו ששומר על נקודת הערנות. נקודה אחת, הנה נער. אז לכן היא מצילה אותו. היא רואה בו את מי שיכול להציל, את מה שניתן להציל ממצרים.
מאיפה
נער זה ער? זה אותו שורש. מה זה נער? זה אדם. כן, התנערות. כלומר, האדם מגיע לשלב בחיים שלו שהוא ער למה שקורה. הילד, הוא לא כך מבין, הוא כאילו נתלה באחרים. אמא אמרה, כן? הנער אומר, אז מה אמא אמרה? כן? כלומר, יש... זה הבדל, לא? כן, שהוא ננער. שננער ממעי אמו. כן, כלומר, יש מדרגות של נערות. הגיל שאנחנו קוראים לו נערות זה גיל הטיפש עשרה, מה שרגים לומר. אבל אפשר בשלבים מאוד מוקדמים כבר להיות נער. זה מה שהיא ראתה שם. ברור. אבל זה להבין, הרי זה חברה שבה משמידים ילדים באופן שיטתי. בתוך בית פרעה מופיעה איזו אישה אחת שהיא דווקא חושבת הפוך. המתה?
המתה.
כן, כן.
כן, האמה שלה.
מי זאת האמה הזו?
מה? על האמה לא משרקת על היד.
חזן אומר שזה האמה שלה.
האמה שלה.
האמה שלה. כן. כן. בינתיים אנחנו עוד לא יודעים של מי הוא. כלומר, הדבר הזה יתברר. בשלב הזה, הייתי אומר, זה עוד לא מאופיין. אין דיפרנציאציה. כן, בבקשה. רסגים? פסוק ת' ותאמר לה בת פרעה, הליכי את הילד הזה והניקיהו לי, ואני אתן את שכרך, ותיקח האישה הילד, ותניקהו, ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה, ויהילה לבן, ותקרא שמו משה. מי קראה לו משה?
בת פרעה.
האמא שלו נתנה לו שם גם לפני כן. הרי עברו כך כמה שנים פה, נכון?
אבל
ברור שהילד היה לו שם, הוא לא קראו לו אה, היה לו שם, נכון? אז כשהוא מגיע לבת פרעה, ותקרא שמו משה. אני שואל, יש לי מול העיניים אותו פסוק, מה זה? לא, בוא נראה. אני בינתיים, לפני שמה ששאלת אותי פעם, בואו נבדוק מה כתוב כאן.
אבל אני מביאה אותו כשהוא כבר גדול אל בת פרעה.
ויגדל הילד, ותביאו לבת פרעה. ויגדל הילד, ותביאו לבת פרעה. ויילה לבן, ותקרא שמו משה. בפשטות, מי שקוראת לו משה, בת פרעה, נכון? ותומר, כי מן המים ישתיהו. מי אמרה את זה? אז למה כתוב ותומר? אתה צריך לומר כי אמרה, או בלי בכלל המילה ותומר. כלומר, נכון, הוותומר הזה הוא מיותר לחלוטין, כאילו שזה מישהי אחרת. שלא לדבר על זה שההסבר הזה, כי מן המים משיתיהו, זה מתאים למי שדובר עברית. בת פרעה דיברה מצרית. חוץ מזה, אם כבר מן המים משיתיהו, אז אם נדקדק, נצטרך לקרוא לו משוי. נכון? או נמשה. אני משיתי אותו, לכן הוא משוי, נכון? מה זה משה? משה הוא משה אחרים. זה אגב מה שהוא עשה בהיסטוריה שלו. בהיסטוריה שלו הוא משה אחרים. נכון. אז כנראה שההסבר האמיתי לשם משה זה לא כי מן המים משיתיהו. זה כנראה לא נכון. מה פירוש המילה משה במצרית?
בן.
והילה לבן, ותקרא שמו משה. זה כמו שהבן של זהבה בן נקרא בשם בן. זה נכון. לזהבה בן יש בן שקוראים לו בן. בן בן בן. לכן, לא, אני יכול להבין ככה. והילה לבן, ותקרא שמו משה. למה? כי הוא היה בן. כן, משה במצרית, פירושו בן. זה מילה מצרית בכלל, משה. זה כמו ג'ורג'. אז מה זה ותומר כי מן המים משיתיהו? בואו נסתכל טוב טוב במילה משיתיהו, כי אני חושב שפה מונח המפתח של ההבנה. איך מאייתים את המילה משיתיהו? בבקשה. מם, שין, יוד, תו, יוד, ה' ו', נכון? אבל זה לא מה שכתוב. לא כתוב. לא, היה צריך להיות כתוב מם שין יוד תו יוד הוו, ובמקום זה כתוב מם שין יוד תו הוו. חסר פה יוד. לא, פשוט. מה זה משיתיהו בלי יוד? את משית אותו. זאת אומרת, ותומר האם לבת פרעה, למה קראת לו משה? יש לי הסבר עברי לשם המצרי שלך. כי מן המים את משית אותו. זאת אומרת שיש פה מדרש של האם של משה לשם המצרי שניתן על ידי בת פרעה. עכשיו זה מתחיל לסבך אותנו מאוד. זה כאילו שהיא קרא לו ג'ורג' והאם העברייה אומרת כי הוא גרגרן. כן? או כמו השמות האלה, תום. אין היום מאוד אופנתי, השם תום, שבעברית זה מלשון תמימות, ובאנגלית זה תומאס, כן? אז קוראים לו תום כדי שלא ידעו אם הוא כזה או כזה. יהודי או גוי, הוא יסתדר בכל מקום, כן? אז גם פה, משה, ואילה לבן ותקרא את שמו משה, ואתה אומר, כי מן המים משיתיהו. אגב, יש עוד פרשנות לשם משה במצרית, לפי מה שאני קראתי באנציקלופדיה המקראית, יש גוזרים את המילה משה ממילה מצרית שמשמעותה מים.
מים?
מים.
מים?
אז זה גם מתאים, כי מן המים משיתיהו. אבל יוצא לפי זה שאפילו השם של הילד הזה לא ברור לאיזה אומה הוא שייך. כלומר, הוא עברי או מצרי? איזה זהות יש לילד הזה? אם תשאלו אותו, מה אתה? אתה עברי או אתה מצרי? מה הוא יענה? עברי מצרי מקף באמצע. אולי. יש פה בעיה של זהות. נכון? להבדיל. להבדיל. עשי טוב. טוב.
גם אבא שלו.
טוב, אפשר להמשיך? טוב. אגב, האם הוא יודע מי אבא שלו ומי אמא שלו? כן. ודאי שהוא יודע. הרי כשהוא גדל, הוא הובא לבית פרעה. זאת אומרת, הוא גודל כדי לגדול בבית המלך, אבל בעצם הוא יודע מי אמו ומי הוא אביו לפי זה. אגב, מי זה היה אבא שלו? אמרם, נכון?
אמרם.
אנחנו יודעים זה מההמשך, שאבא שלו זה אמרם. מי זה האמרם הזה? הוא לא היה כהן. הוא ראש שבט לוי. ומה הוא שבט לוי באותם הימים בישראל? ראש שבטי ישראל. חז"ל אומרים, שבט לוי לא נשתעבד. יש לזה גם כמה רמזים בכתוב עצמו. לא היה בן משועבד, היה האצולה העברית. זאת אומרת, מי הוא אמרם בעצם? הוא מלך היהודים. נתרגם את זה בשפה שלנו. הוא המלך של העם העברי. זאת אומרת, אם הוא הבן של המלך של היהודים, הוא יודע שבבוא הזמן הוא עשוי להיות קרוא לתפוס את מקומו של אמרם. אבל הוא גם יודע על עצמו שהוא הבן המאומץ של פרעה מלך מצרים, ושהוא עשוי בבוא הזמן להיות הפרעה הבא. אינני יודע אם הוא הבן היחיד, גם לאמרם זה לא הבן היחיד, אבל במאבקי ירושה הכל אפשרי. זאת אומרת שייתכן מאוד מבחינת עמדת האחריות שלו הוא יכול להמשיך את ההיסטוריה של מצרים הכוללת בתוכה את שיעבוד האומה העברית כחלק אינטגרלי של המבנה של הממלכה, של היציבות הכלכלית של הממלכה. הוא יכול להחליט לנקוט עמדה פרו-עברית, אנטי-מצרית, ולהחליט להקים את מדינת היהודים, ואז לשמוט את הבסיס הכלכלי של מצרים. זאת אומרת, זה רגע נדיר בהיסטוריה שבידי בחירתו האישית החופשית של אדם נמצאת היכולת להמשיך את ההיסטוריה לכיוון זה או לכיוון זה. עכשיו, הדברים האלה הם לא דברים של מה בכך. נכון, אבל בכיוון ההפוך. עכשיו, הדברים האלה הם לא דברים של מה בכך, כי הרי מהי מצרים של אותם הימים? היא לא סתם האימפריה, היא השפיץ, הפסגה של התרבות האנושית באותם הימים. כלומר, לאן שמצרים הולכת, לשם האנושות כולה הולכת. ההחלטה לנקוט עמדה אנטי-מצרית זה להחליט שההיסטוריה של האנושות צריכה ללכת לכיוון אחר. זה לא פשוט בכלל. כן? כן, השאלה מה הולך במשרד?
מה הולך?
את צודקת, הכל הולך במצרים, אבל מה הולך במשרד? גם לא ברור.
אני לא
מבינה מה. לא, ישלים מינה את שאלתך.
אני רק רציתי
לשאול על
מצרים.
נכון. מבחינה מוסרית בעייתי, כן. כן. כל הבן הילוד היורת השליחו. כלומר, זה בית עבדים. מצרים זה בית עבדים. כולם במצרים הם עבדים. מי עבדים שם? העבדים. אדוניהם, גם הם עבדים. פרעו, הוא עבד לאלים. והאלים הם עבדים לטבע. כלומר, המערכת החברתית אמונית של מצרים היא מערכת שבה שום דבר לא יכול להשתנות. הדבר היחיד שלא יכול לעלות על דעתו של מצרי זה מושג החירות. כן, אבל אולי זה העולם. כלומר, אין אנחנו יודעים, אולי באמת החירות היא פיקציה. כן, היה גוי אחד בשם אפלטון, כתב ספר בשם הרפובליקה, וגם ספר החוקים, שבהם, בספרים האלה, הוא ניסה לבנות, איך לומר, מערכת קבועה של משטר. מאיפה בא לו הרעיון? מהביקורים שלו במצרים. הוא ראה חברה שלא השתנתה במשך אלפי שנים. זה נתן לו רעיון. הרעיון הטוטליטרי. השאלה, אולי זאת האמת? אתם מבינים שאם כן, הילד הזה, משה, נמצא במצב של משבר זהות במובן הפרטי, וגם במובן המוסרי-אידיאולוגי. הוא שואל את עצמו, מהי ההיסטוריה שצריך להמשיך? דרך, מהו חוד החנית של הגורל האנושי? וזה הכל תלוי בו, בסופו של דבר. טוב, בואו נמשיך. אינני יודע. אינני יודע. פסוק י' א', ויהי בימים ההם. ויגדל משה. רגע, לא הבנתי, מה זה ויגדל משה? הוא כבר גדל לפני כן, לא? כתוב פסוק י' ויגדל הילד. אז מה זה ויגדל משה? כן, יפה מאוד. זה מה שאומרים חז"ל. הראשון לקומה והשני לגדולה. שמינה הוא, ככה אומר רש"י, מינה הוא פרעו על ביתו. כלומר, באותו שלב הופך משה לראש ממשלת מצרים. חלק מן אחריותו זה לבנות את הפירמידות. כלומר, הוא אחראי על זה שהעברים יעבדו. טוב. זה מה ששאלה לפני כן אסתר. והען ואומר, אינני יודע. אגב, יש מדרשים שמספרים שכאשר משה היה ילד ומשחק על ברכיו של פרעה, הפיל לו את כתרו. ואז אמרו לו החרטומים, הוא עתיד לעשות לך צרות. אז הוא אמר, לא, זה ילד, אז בוא תבחן אותו, תביא לו שתי קערות, אחת עם גחלים, אחת עם זהב. אם הוא ייקח את הזהב, סימן שהוא רוצה לעשות לך הפיכה. הוא רוצה את הגחלים, סימן שזה בסדר. וכתוב במדרש דבר מאוד מעניין, לא שמים לב לזה, שמשה מה רצה לקחת?
זהב.
רצה את הזהב?
כן.
והמלאך, איזה מלאך אגב? גבריאל. גבריאל הזיז לו את היד, והוא לקח גחל רותח ושם בפה. ולכן הוא יכול לדבר. עכשיו, מה זה הסיפור הזה? זאת אומרת שבאמת, משה, הנטייה הטבעית שלו היא לכיוון מצרים. והמלאך גבריאל זה המלאך של הקנאות הלאומית בישראל. קוראים לו גבריאל. עכשיו, מה זה אומר שהוא לא יכול לדבר? לשמור עליו מפני מי? אולי מפני עצמו. עכשיו, רגע, רגע. אני רוצה להוסיף משהו. הקושי שיש למשה לדבר, מאיפה הוא נובע? למה האדם קשה לו לדבר? כי הוא לא יודע באיזה שפה לדבר. זאת הבעיה. כן, יש פה הרבה מה להעמיק בזה. כן, בבקשה. כן, בבקשה.
מבחינת המדרש הזה, אם עושים גם מהם מנתינות, כאילו, זה מה שיותר נוצאת, כאילו, בעצם ההשוואה הזאת, זה נראה לי לא ממש...
נכון, אבל למה המדרש אומר את זה? הרי המדרש לא היה חייב להגיד את כל הסיפור הזה. רצה לרמוז מה. כן.
בחצר המלך שבו הוא גדל, לא דיברו במצרית?
בוודאי שדיברו במצרית.
זאת השפה שהוא גדל בה.
אבל מה השפה הפנימית שלו?
שבו
הוא גדל. אתם רואים שיש פה בעיה על כל פנים. בואו נראה את פסוק י' ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו. מי הם אחיו? אולי זה בעצם מה שהולך לבדוק. אז את אומרת שהאחיו זה העברים, את אומרת שאחיו זה העברים, ואת מדברת כמו הרמב"ן. כי את מבינה שסבלותם זה הקשיים שלהם, נכון?
לא, סבלותם זה עבודה.
העבודה, בסדר. שאלה קטנה, על מי מוטלת העבודה שם? הוא, שאלתי אותך שאלה. על המצרים. מי פקחי העבודה? מצרים. מי הפועלים? עברים. אז סבלותם של מי?
של
שלהם. זה גם סבלותם של המצרים באותה מידה. אפשר להגיד וירא בסבלותם, שהוא הלך לבדוק שהעבודה נעשית כראוי. כלומר, כשאת אומרת שאחיו זה על עברים, את מדברת כמו הרמב"ן. מי כועס עלייך? רבי אברהם בן עזרא. שרבי אברהם בן עזרא אומר שרבי אברהם בן עזרא אומר אחיו, כותב רבי אברהם בן עזרא, המצרים. מי כועס על רבי אברהם בן עזרא? הרמב"ן. שזה המצרים. עכשיו אני שואל אתכם השאלה, מה האמת?
גם
זה יחי הקשטוש המאחד. רק שנייה, אני אומר לכם דבר פשוט, הוא הלך לבדוק מי צודק, אם הרמב"ן או אבן עזרא. הוא הלך לבדוק את זה. מה אתה אומר?
אני חושב בהמשך הפסוק כתוב שם ויהיה
איש מצרים מכה איש עברי מאחיו. המילה מאחיו מתייחסת לאיש עברי. אחד מהעקרונות של הלימוד אצלנו הוא שכאשר אנחנו לומדים פסוק, אין אנחנו יודעים מה הפסוק הבא אומר. זה לא עוד. אלא כשאנחנו לומדים חצי פסוק, אין אנחנו יודעים מה החצי הבא אומר. למה זה חשוב? כדי שנבין מה הפסוק אומר. שאם לא כן, אנחנו לא נבין מה כתוב. בסדר?
אולי... אולי מה? מתוך מחשבה שהמצרים
הם
מאחים שלו, אבל ברגע שהוא ראה את המצרים
הקטע יפה, אז הוא... אולי? כן, יכול להיות שאת צודקת. אגב, אני רוצה להגיד לך משהו. רבי אברהם בן עזרא לא חשוד שהוא לא ידע את סוף הפסוק. בסדר? אז בואו נקרא עוד פעם. ויגדל משה, ויבאים מהם, ויגדל משה ויצא לך, ויר בסבלותם. ויר איש. מצרים. מה פירוש המילה איש? למה לא כתוב? וירא מצרי. מה פירוש הביטוי איש בתנ"ך? איש בתנ"ך זה אדם חשוב.
אדם חשוב?
אדם חשוב.
חשוב.
חשוב. חשוב. חשוב. יש לפעמים שהביטוי איש משמעותו לא אדם פרטי, אלא ציבור שלם. למשל בספר שמואל יש ויכוח שמה ויומר איש ישראל אל איש יהודה, ושמה אין הכוונה לאדם פרטי. או למשל, אתם ניצבים היום כל איש ישראל. כלומר, הביטוי איש מייצג ישות, הייתי אומר אבסטרקטית. כלומר, כשמשה רואה את האיש המצרי, רואה את כל מצרים דרך האיש הזה. ובעיניו מצרים היא תרבות חשובה. הוא קורא לה איש. איך אומרים? במקום שאין איש, ישתדל להיות איש. כן? ישנה במסכת אבות. זאת אומרת, וירא איש מצרי. מכה, איש עברי. גם העברי חשוב. אבל מי המכה? המצרי. מי המוכה? העברי. מאחיו. ואז הוא מחליט שהמוכה מאחיו. כלומר, באותה שעה יש הכרעה מוסרית, שאחיו זה העברי. אגב, למה? זה משונה, לא?
לא, זה לא משונה. לא האישיות של משה רבנו.
למה הוא מחליט שדווקא זה שמקבל את המכות הוא האח שלו? יש כנראה הנחת יסוד של איזה מין רומנטיקה מעין שמאלנית של משה. זהו, המוכה הוא הצודק. אפשר לסגור את הדלת? כן? לא, זאת אומרת, יש פה רומנטיקה שמאלנית, בהחלט, הומניסטית, לא. יש פה עמדה הומניסטית של משה. העמדה היא פה הומניסטית, שהמוכה הוא הצודק. רגע, רגע, אנחנו נראה מה תהיה ההשלכה. וזה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. האם משה צודק? יש מקום לדיון. כי יש הרבה פעמים, למשל, הזדהות עם המדוכה של בן למשפחה בורגנית טובה. כן? יש גם בעיה כזאת, לא?
כן.
מה? יש ההזדהות עם המדוכאים של בני הטובים של המשפחות הבורגניות. שזה רק כדי להרגיז את אבא. כלומר, יש... כלומר, זה לא...
אני חושבת להרגיז.
אבא שלו. את פרעה. אני הולך עם המדוקה. דווקא. זה לא פשוט. למשל, הייתה, אני אגיד לכם, היה בארצות הברית, במאה ה-19, כשהיה ויכוח מסביב לעבדות. היה אחד הטיעונים של אלה שהיו בעד העבדות, היה שהקושים הם מושחתים. החברה הקושית מושחתת. מה ענו על זה מצדדי החירות של הקושים? הם מושחתים כי הם עבדים. אבל מאחר והם עבדים, אז לא נגעה בהם היד התמאה של השיעבוד, הם לא שיעבדו אחרים. לכן אתם תראו, כאשר תשחררו את השחורים מן העבדות, הם יהיו התקווה של האנושות, הם יהיו האנושות האמיתית. כך אמרו מצדדי החירות. איך זה הסתיים אגב? שוחררו העבדים, נכון? מה קרה לחברה השחורה? לא הוכיחה את עצמה. לא הוכיחה. תמיד בסרטים האמריקאים יש תמיד השוטר הטוב וכו', כן? הוא קושי.
זה גם לא פשוט.
לא, בסדר, אני לא אמרתי שזה פשוט, אני רק אומר שזה לא מובן, זה לא טריוויאלי שדווקא המשועבד הוא תקוות האנושות. מעניין אגב, המוטיבים פשטני מאוד.
לא, כאילו, אף אחד לא שובד, מה שובד? הם עדיין הם לא
שחורו,
הם עדיין
לא שחורו. אז אני מסכים, שאלה. אני לא בטוח שהנוסחה כל כך פשוטה. אגב, אחד המוטיבים שחזרו אצל העבדים בארצות הברית, זה שהם מעין בני ישראל ומצרים, נכון? כן, let my people go. When Israel was in Egypt, land, נכון?
יש בדיקות.
They worked so hard, they could not stand. טוב, יש גם זה. יש הרבה תסביכים, יש הרבה תסביכים שם. טוב. אז עכשיו, משה, על כל פנים, בשלב הזה של החיים שלו, מחליט לנקוט עמדה לטובת ישראל נגד מצרים, ואני כאן רוצה להדגיש את הנקודה, לפני כל התגלות אלוהית אליו. התנועה היא ראשית כל תנועה מוסרית. כלומר, הוא רואה איש מצרי, מכה דרייפוס, ואז הוא מקים את ההסתדרות הציונית. ויצא ביום השני. רגע. פסוק י"ב. ויפן כו וכו. מה זה כו וכו? רגע, ויפן כו וכו. לפה, לשם. מה זה, מה היה פה, מה היה שם? יפה. הוא הסתכל על המצרי והסתכל על העברי. ויער כי אין איש ויח את המצרי. כלומר, הוא צפה שהמצרי חדל להיות איש. הוא איבד את הצלם האנושי שלו. לא?
לא.
הוא הסתכל, הוא ראה שאחד מהם הפסיק להיות איש. מה אומר רשי? צפה ברוח הקודש שלא יצא ממנו שום דבר. עכשיו תראו את ההמשך. והתמנהו בחול. מה נשאר ממצרים? מה שישאר בחול. לא.
אם בכל מקרה הוא רואה ברוח הקודש שמהמצרים אין כלום, אז איך
הוא פה
הבחירה שלו, שנייה, האחים שלי זה
המצרים,
האחים שלי זה
אבים,
אבל הוא רואה ברוח הקודש
שמהמצרים
אין
כלום.
יש לך תפיסה מיתולוגית של רוח
הקודש.
של? רוח הקודש. הוא בוחר לראות ברוח הקודש. מה זה רוח הקודש? בגלל שיש לו תפיסה מעמיקה של הדברים.
רוח הקודש
הוא
רואה שאתה רואה משהו. בוודאי. אפילו הייתי אומר אלוהית, לא משנה. אבל...
זה לא נבואה?
לא. אני יודע מה תקרא לזה אפילו נבואה אמיתית, אבל זה נבואה לפי ערכו אז, שהוא עדיין מחפש את הזהות שלו. ודווקא אז יש לו התנפצות, הוא רואה. הוא רואה מה עתיד להיות ממצרים. דרך המכות האלה, הכל מתברר לו בבת אחת, באינטואיציה אדירה. כן.
אני
רוצה
לשאול,
בבקשה.
רגע, מבחינה טכנית, אני מתכנס פה במקום לראות אם מישהו שרואה, משגיח אחר, מצליח. אבל טכנית, היו שם מלא עבדים, מלא עברית. באיזשהו מקום הוא הרג את המצרי, והוא המליך את עצמו,
זהו. דבר שעשה, סליחה, יש למשה זכות להרוג מי שהוא רוצה או לא? הוא ראש ממשלת מצרים, צריך להבין על מי אתם מדברים, זה לא איזה אדם פרטי, זה הבן של פרעה שעלה לגדולה והוא הולך לראות בסבלותם, אז הוא יכול להרוג מי שנראה לו. כלומר, הצורך להסתתר לא קיים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
אני חושב שכן, מה זה, הוא הרג מצרי, הוא הרג מצרי.
אה, יפה. זאת אומרת, ברגע שהוא הרג את המצרי, הוא מחליט שהוא כבר הוא יורד ממצרים.
אבל מבחינת העברים הוא הופך להיות מנהיג, כי הם רואים אותו, ואז
ומספרים
בבית.
רגע, בוא נבדוק. אתה אומר שבאותה שעה בעצם הוא המליך את עצמו על המשרד. מי אמר לו שהוא יכול? הוא עצמו. בוא נראה.
אני אז הבנתי משהו אחר מהעניין הזה, זה היה רכי אני. זה שהוא בן אדם כל כך מוסרי, רק אם הוא לא רואה באותו אדם, באותה סיטואציה, רק אז הוא יכול
להראות. זה אותו דבר, זה מה שאמרנו.
לא, אתה אומר מה שאני הבנתי שאמרת, שלא יוצא ממנו כלום.
נכון, דרך, ולכן הוא כבר לא אדם. זה אותו דבר. מי שלא יוצא ממנו כלום, סימן שעכשיו הוא לא אדם.
למה שהוא לא יוכל להרוג את המצרי?
לא, כי הריגת המצרי במקרה דנן, זאת נקיטת עמדה פרו-ישראלית, זה הכוונה. וזה ודאי לא מתאים מה שמצפים ממנו. לכן תראו מה שקורה בפסוק י' ג' ויצא ביום השני, אחרי שהוא הקים את ההסתדרות הציונית, שלח מכתבים לכל הקהילות, עשה קונגרס, והנה בין היהודים עצמם מה שהולך שם, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה אתה קרח? מה סוסים? לא, לא אמרתי. עכשיו ויאמר לרשע, למה אתה קרח? ויומר, שימו לב מה עונה הרשע. מי סמכו לי לשתור ושופט עלינו על יורגיני, אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי? עכשיו, לכאורה, התגובה הזאת היא חוצפה אדירה. כלומר, הוא יכול לעשות ממנו קציצות. מה אתה אומר, מי סמכה לי איש? פרעה שם אותי. לא נכון. עד עכשיו באמת היית שר ושופט. כל זמן שהיית בצד המצרי, והמצרי משעבד את העברי, אז אנחנו משועבדים לך. אבל עכשיו שהחלטת שעם מצרים אתה לא מזדהה, אתה צריך להוכיח את עצמך שאנחנו נקבל אותך בתור המנהיג של העברים. בינתיים אתה מדבר גרמנית במבטא אוסטרי. אתה גדלת אצלנו בכלל שאתה מדבר. מה זה כל הרעיונות האלה? אתה רוצה להקים סוכנות ואתה רוצה להקים צוותים? מי אתה בכלל? אתה מתערב לנו בעניינים. נכון, אבל יש פה טענה. תראו את התגובה של משה על זה. ויירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. מה הדבר שעכשיו נודע שעד עכשיו לא היה ידוע? נודע למי? נודע לו. תראו מה אומר רש"י. אפשר להסתכל רק שנייה? איזה הסימון ירד לו? זה בדיוק העניין. בואו נראה. סליחה, לא, אני רוצה... לא, זה סיבה... אני יכול לקרוא? נודע לי הדבר שהייתי תמע עליו. מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני שהם ראויים לכך. כמו משה אומר, טעיתי באורך כל הדרך. חשבתי שהנרדף הוא הצודק. עכשיו אני מבין שזה יהיה אסון אם הם יצאו ממצרים. עדיף שישארו ככה. כי הם כאלה עם דלטוריה ביניהם, והם עושים כאלה צרות אחד לשני, עדיף שהם יהיו משועבדים. אחרי שהוא רואה מה שאומר הרשע. נודע לי, עכשיו אני מבין, הדבר שהייתי תמע עליו, אומר רש"י, מה חטאו ישראל להיות נרדים בעבודת פרך? כלומר, למה זה קורה להם? אני עד עכשיו חשבתי שאני צריך לנקוט עמדה בעד העברי, כי אני רואה שהוא המסכן, והמסכן צודק. אני מפגין בשבילו. אבל עכשיו אני רואה שהם באמת לא בסדר. האם זה אומר שהוא חוזר להיות פרו-מצרי? עכשיו הוא תלוש. הוא לא עברי ולא מצרי יותר. כלומר, הוא התייאש ממצרים, הוא התייאש מישראל. תראו את התוצאה. פסוק תדבר. וישמע פרעו את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. מה הדבר שפרעו שומע? זה כבר לא הדבר, זה לא מעניין את פרעו. אני חושב שהוא שמע את זה, שמשה הבין את הדבר. כלומר, הוא שמע שמשה כבר לא שייך לאף אחד. כלומר, אם משה היה מחליט, אני מייצג את היהודים, פרעו לא יכול לעשות שום דבר. כי פרעו מייצג ציבור שלם במצרים. זה משה מייצג ציבור שלם במצרים. לכן פרעו בוודאי לא יכול להרוג אותו. זה כאילו פגיעה במנהיג של המדוכאים. כן? לא הורגים מנהיג של מדוכאים. אבל הוא רואה עכשיו שהאיש הזה אין לו מקום בעולם. אז הוא מבקש להרוג אותו. כי הוא גורם של אי יציבות, וגורם של אי יציבות הוא מסוכן לכל מערכת שהיא. בבקשה. ודאי שפרעו יודע מה קורה למשה. מה זה? זה לא כך תהליך פנימי. משה הרג את המצרי, והוא לא הצליח להתקבל אצל העברים, כולם יודעים את זה. נגיד, גם אם אין התפקחות של משה, פוליטית, משה כבר לא שייך לשום מפלגה. הוא לא בשום מחנה. לכן הוא שרוף מכל צד. לכן, מה שלא יהיה, הוא גורם מסוכן. לכן, פרעו מבקש להרוג אותו.
אולי
זה מה הוא יעשה עכשיו? אולי הוא יהיה אנרכיסט? אולי הוא יפוצץ את הפירמידות? לא יודע.
כן?
הוא ינסה להתקבל לעבודה בכל מיני בתי קפה, לך תדע מה יעשו לו.
למה בעצם, אם הוא היה פחת כמו למנהיג העברים, למה שפרעו לא יבקש כן להרוג אותו?
לא, אם הוא מנהיג העברים, סליחה, העברים הם אומה, הם אומה מאורגנת, היא בוחרת את הנציגים שלה. כן, אז ברור שיש, גם אם זה לא מוצא חן בעיני פרעו, אבל עכשיו העברים עומדים מאחורי משה.
הוא הרג מצרי.
נכון, הוא הרג מצרי, כי עכשיו הוא בצד העברי. להעניש אותו, חיי אדם אחד באותם הימים זה לא נחשב. כן? בעיניי לא. סליחה, אז אם ככה, אם זה נכון מה שאת אומרת, היה צריך להיות שפרעו יבקש להרוג את משה מיד אחרי הריגת המצרי. וזה לא קורה, זה קורה רק אחרי היום השני, כשהעברים לא רוצים אותו. זה נשמע לי קצת דחוק.
יכול להיות שנבחו לו?
טוב, אבל זה כבר צריך להכניס את המדרש. זה כבר מכניס את המדרש, אני לא רוצה את המדרש. אני מחפש פה פשט הפסוקים. היום השני שבו, כן, כן.
יכול להיות שאפילו מבואו שבועיים.
נכון, יכול להיות.
כי להגיד טקסט כזה כמו ששני העברים נלחמים ביניהם, לא נראה לי שביום השני אתה יכול להגיד טקסט כזה.
לא יודע. הבנתי, אבל אני לא יודע. אתה
מתבשל בעצמך בשביל להגיד למשה דבר כזה.
הבנתי, אבל אינני בטוח. אני לא יכול להכריע בדבר כזה. מה שלא כתוב אצלי אני לא יכול לדעת. כל הספקולציות אפשריות. עכשיו בואו נראה מה קורה. ויברח משה מפני פרעו. אגב, לאן הוא ברח? יש מדרש מעניין מאוד, שהוא היה בורח מארץ לארץ. כלומר, שהוא הכיר את העולם כולו. היה קצת בהודו, קצת באמריקה, קצת בנורווגיה, היה בכל העולם. כלומר, זה חלק מהבנייה של האישיות שלו. כן, הוא לומד מכולם. אבל נגיד, בלי זה. ויברח משה מפני פרעו וישב. מה זה לשבת? לעצור. לעצור. עכשיו תראו שזה כתוב. וישב בארץ מדיין. וישב על הבאר. הדגשה כפולה. כלומר, הוא מחליט עכשיו להתיישב באיזשהו מקום. עכשיו, אני רוצה... כן, כן, רק רגע. יש, תארו לעצמכם, יהודי שהתייאש מן המעצמה התרבותית הגדולה, אחרי שהוא ראה שהמעצמה התרבותית הגדולה רוצה להרוג את היהודים. ואז הוא נהיה ציוני והוא מזדהה עם היהודים. באיזשהו שלב הוא מתייאש מן היהודים, אז הוא מחפש עם אחר להיות הציוני שלו. לא, הוא מחפש עם אחר, לא ארץ אחרת. לא, הוא מחפש אולי עם אחר שהוא לא גרמניה ולא מדינת ישראל, ואפשר להקים בשבילו את המדינה. לא, הוא מחפש מישהו אחר באזור. אני אהיה הציוני שלו, אני אעזור לו להקים את המדינה שלו. הישראלים כבר, אני מיואש מהם, מהאירופאים, אין מה לדבר. אז נחפש, אולי יש איזה מישהו שרוצה שאני אקים לו מדינה. עכשיו תראו. זהו, כנראה שהפסיק לרדות. אבל נבדוק. זה לא ילך ככה. אם לא ייתנו לי לדבר, אני אשתוק. וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. רצה להתחתן. מן אין לך זאת?
גם יעקב ככה.
יפה. אז בואו נראה עוד פעם ברש"י. אפשר רגע?
כן.
תסתכלו ברש"י. למד מיעקב שנזדווג לו זיווגו מן הבאר. זהו. מה עשה יעקב עם הזיווג הזה? מה בעצם יצא מהזיווג על הבאר? לא. מהזיווג של יעקב ורחל, מה יצא? יצא כל עם ישראל. אז בעצם מה רוצה משה לעשות? להקים אומה. הוא רוצה עכשיו להקים אומה חדשה. הוא מחפש מי בעולם איננו מייצג יותר לא את מצרים ולא את ישראל, וראוי להמשיך את המסורת של האבות. אז הוא מחפש את זה במדיין. למה במדיין דווקא? מי על מדיין? אתם זוכרים את בספר בראשית? למדנו מאיפה באו מדיין.
זה לא אלו שלקחו את זה בספר?
כן, אבל מאיפה הם נולדו? תסתכלו בבקשה בבראשית פרק כ"ד. אני מבקש, בלי ספקולציה, נמאס, יאללה. בראשית פרק כ"ה. בראשית פרק כ"ה.
איזה פסוק?
פסוק א'. בראשית פרק כ"ה, פסוק א'. כן, פרק כ"ה, פסוק א'. מה כל כך מסובך, ריבונו של עולם, כזה מסובך. תסתכלו על המסך, שם יש הפסוקים מודפסים. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, כלומר זאת אשתו השלישית של אברהם, ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח. זאת אומרת, המדיינים הם צאצאי אברהם אבינו. זאת אומרת, יש שם איזושהי מסורת. אומר אברהם, אם הענף היעקבי של המשפחה לא יצליח, בוא נלך לענף אחר, אולי שם זה יצליח. וזה יצליח על ידי, כי אני האישיות המודעת לצורך בגאולת העולם, ולכן אני אשב על הבאר, ואולי עם מדיין נקים משהו. לכן זה מה שאמרתי, הוא הולך לחפש לו עם שלישי.
מדיין היו כל כך מעולים במצוות, בישראל הוא ראה חיסרון, שעברים הכעברים, מדיין היו מעולים כל כך.
בוא נראה. בוא נראה. אולי כך? מה? כן, זה מקור חיים. זה מה שנותן חיים. להתחתן זה מה שמביא חיים.
זה אותו דבר, בר
ושמיים. מים. טוב, אפשר להמשיך? אני רואה איזה תהפוכות עוברים בנפש של האיש הזה. כלומר, הוא בהתחלה חושב שהוא מצרי, תוך זמן קצר, אולי איזה שלב קטן הוא שקל את האפשרות להיות עברי, אבל הוא בעצם החליט להיות מדייני. נראה כמה זמן זה ייקח לו עד שהוא יחליט להיות עברי. ולכהן מדיין שבע בנות. ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרהטים להשקות צאן אביהם. אגב, ותבונה זה מינימום 2, נכון? ותדלנה עוד 2, ותמלנה עוד 2, 6. מכאן שהיו לו 7 בנות, למה השביעית לא פרסמה הכתוב? אבל אפשר להוכיח ממקום אחר שהיו לו 7 בנות. כתוב בתחילת הפסוק, ולכהן מדיין 7 בנות. כן. ויבואו הרועים ויגרשו, ויקום משה ויושיען ויש את צונם. כלומר, אותה פעולה של הצלת הנרדף משה עושה מחדש, לא במצרים אלא אצל מדיין. כן. האופן שלו להוכיח את עצמו, כלומר להציג את עצמו בשידוך, נאמר, כן, להראות, אני, יש לי אישיות של גואל, אני לא סתם אחד. זה מה שאני רוצה לעשות בעולם. מי מוכנה להשתתף במהלך הגאולה שלי? כן, מחפש חברה לענייני גאולה. כן, של הכהן. עכשיו, יש פה דבר לא מובן. מה פירוש הביטוי כהן מדיין? מה זה כהן? כהן זה מלך, נכון? קרוב למילה, אגב, חן בשפות מזרח של מרכז אסיה, או קינג או קניג וכו'. כן, כלומר, זה אותה מילה בעצם. איך יכול להיות שמגרשים את הבנות של המנהיג? יש פה משהו לא ברור. רואים שזה מנהיג שיש לו בעיות, מודח אולי. על כל פנים, הוא לא מסתדר כל כך עם הציבור שלו. אז כנראה שגם הוא קצת מהפכן. אם מרשים לעצמם לגרש את בנותיו, אז זה כנראה אדם מקורי לפחות.
אומרים שהוא עבד את כל העבודות זרות, והוא
חיפש את עצמו גם. למשל, כן. גם הוא חיפש את עצמו. ותבונה אל רעואל אביהן. נגיד ככה. יש איזשהו שלב בהיסטוריה שבו משהו גדול צריך להתרחש, אז אין פלא שמספר יוזמות מקבילות קורות. כלומר, יש איזה דמיון מאוד גדול, אנחנו נראה בין יתרו, משה ועוד אנשים אחרים בני אותו דור, שכולם חשבו על אותו רעיון. אנחנו נראה את זה במהלך הלימוד. ותבונה אל רעואל. מי זה רעואל? אבא שלהם. או יתרו או אבא של יתרו. זה שם יפה, לא? רעואל. כלומר, זה אחד שהוא רע, אבל שלהם. בדרך כלל, מה היסוד של כל התורה כולה? ואהבת לרעך. אצל יתרו העבודה היא יותר דתית, אבל על כל פנים הנושא של הרעות הוא עיקר. ותבונה אל רעואל אביהן ויאמר, מדוע מיהרתן בו היום? ותאמרנה, ופה זה סתירת לחי אדירה למשה. יש מצרי אצילה. הוא זוהה כמצרי, לא כעברי. אולי חליפה, לא יודע, אבל סך הכל הוא הספיק שם. אבל זה לא רק זה, הוא הספיק לדבר, לא? הוא עשה משהו, הוא גירש את הרועים, הוא השקע את הצאן, דיברו איתו. זאת אומרת, אני לא יודע, אבל לכל פנים הוא לא הופיע כעברי. זאת אומרת, ואם תשימו לב, בכל התורה כולה הלאומיות היחידה המיוחסת למשה היא היותו מצרי, והשם היחיד שלו המופיע בתורה הוא שמו המצרי. שמו העברי לא מופיע, לעולם לא נאמר שהוא ישראלי. ויש לזה הרבה מאוד משמעויות לגבי אופייה של התורה שתינתן על ידו בהמשך.
אבל רגע, העברים הם
לכן הוא?
גאל
רק את ישראל?
כן.
אני לא יודע אם הוא גאל רק את ישראל. מי אמר שהוא גאל רק את ישראל? אנחנו נראה שהוא גאל עוד.
רגע, אבל איך עברים יראו באותה תקופה?
הם לא נראו כמו.
לא, מה פתאום?
יש לנו ציורי קיר, יש לנו ציורי קיר של פירמידות המתארים עבדים שמים במצרים, והם לא נראים כמו המצרים בכלל, הם לבושים בבגדים אחרים לגמרי. הם לבושים בבגדים עם פסים, ויש להם זקן.
יש להם מלט על הידיים,
לא, לא רק זה, אבל לא, אפשר לזהות, בהחלט בציורי הקיר המצריים, המצרים דייקו מאוד בטיפוסים האנושיים השונים, ואת העבדים העברים שלהם, הם מציירים כבעלי זקן ובגדים עם פסים. מה שאין כן המצרים, הם מחוסרי זקן והבגד לבן. וגם התספורת היא אחרת. זה ברור שאפילו האף מופיע שם, האף היהודי, רואים אותו. כן, מה אתה אומר? זאת השאלה, כן, זו. זו השאלה היא למה זה צריך להיות כך. כן? אז התחלנו לדבר על זה קצת. התחלנו להגיד בתחילת השיעור שמי שגואל את ישראל צריך להיות חיצוני לאומה. כן. אז אנחנו נראה בזה
מה יש. ומי שמחריף
במתוכה. מה? כן, כן, ברור, ברור. הכל פה ברור לחלוטין, יש לזה היגיון, זה לא סתם. ותאמר נא איש מצרי צהלנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו, ויש כתצון, ויאמר, ויאמר אל בנותיו, ואיו. למה זה עזבתן את האיש? קראן לו, ויוכל לחם. ויהו אל משה להשבת את האיש. ויתן את ציפור אביתו למשה, ותל את בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. הוא גר באיזו ארץ עכשיו?
מדיין.
מדיין. אז מה יהיה הארץ הלא נוכריה שלו?
מצרים.
חז"ל אומרים, יוסף שהודה בארצו, שאמר גונוב גונבתי מארץ העברים, לפיכך נקבר בארצו בשכם. מה שאין כן, משה, שלא הודה בארצו, לא נקבר בארצו. הדבר אחד ברור, הוא לא בכנען. לא בארצו. הוא לא בכנען. כן. מה שאת מתארת כאן? מה שאת מתארת כאן בתור הדעה שלי זה כל כך שונה ממה שאני חושב. זה בדיוק ההפך מה שאני אמרתי, זה משהו מדהים. זה בדיוק הפוך ממה שאני אמרתי. הוא מחפש לגאול, זה נכון. כלומר, זה שאדם רוצה לעסוק בפוליטיקה זה דבר נפלא. זה טוב שאדם רוצה לעסוק בפוליטיקה. זה סימן שהוא לוקח אחריות על העולם. כן? במסורת הנוצרית, הפוליטיקה זה משהו כוחני ואגואיסטי. בישראל, הפוליטיקה זה נחשב לדבר משהו אידיאליסטי וטוב. כלומר, הוא... לא, אני מדבר במסורת היהודית. במסורת היהודית, להיות, לעסוק בפוליטיקה, במלכות, זה סימן שאדם אכפת לו מן הציבור. מובן? הוא אדם אידיאליסטי מאוד. כן, בבקשה. כי אין לו איך להזדהות. בעצם הוא עוד לא יודע מי הוא. אנחנו נראה בהמשך שזה משהו... ההמשך מסבך את משה עוד יותר. אנחנו לא גמרנו עם העבודה על משה. אתה מבין שהוא אדם ענק שהשיקולים שלו אינם שיקולים צרים, הם שיקולים של תיקון העולם כולו. הוא לא יכול לסבול לראות עוול. הוא רואה את הרועים שמגרשים את הבנות, הוא קם לגרש אותם. הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, הוא הורג אותו. זאת אומרת, יש פה החלטה שהוא רוצה להיות מעורב מה שקורה.
אבל יואל
דודים. ויואל, אני מיד אתייחס לזה. כן.
אבל
הוא בא, הוא בא, אתה אומר שהוא רוצה להתחתן,
יש את
העניין של היש,
יש
את העניין של פעמיים,
הוא רוצה
להתיישב,
אבל
בסופו של
דבר הוא לא, הוא
יושב שם,
והוא
גר, זאת אומרת, הוא לא באמת נמצא שם.
אולי זה טוב
בעיניו להיות גר. זה הדבר שהוא רוצה בה? אולי. הרי גם אברהם אמר, גר ותושב אנוכי, עמכם, נכון? למדנו שהזהות האנושית, זאת אומרת שלמדנו ספר בראשית, היית פה, נכון? אז למדנו שהמעמד האמיתי של האדם בעולם זה שהוא גם גר וגם תושב כאחד. ואת זה אברהם רצה ללמד את האנושות. גר ותושב אנוכי, אבל עמכם, גם אתם כאלה.
הוא לא
התחפש לגול.
הוא לא
התחפש לגול. הוא מחפש לגול. מי אמר שהוא רוצה לגול את עם ישראל? לא, אני לא אמרתי את זה. הליגול, כן, אבל אתה הוספת מילים שאני לא אמרתי את עם ישראל, ואני אמרתי בדיוק את ההפך. אכן נודע הדבר שדווקא הוא החליט שלא צריך ליגול את ישראל, נכון? כך אומר רש"י, כן או לא? אני אמרתי את זה, הבאתי את דברי רש"י או לא? בסדר, אי אפשר לייחס לי דברים. תראו, אני, לפחות שלא ייחסו לי דברים שאני לא אומר. יש מספיק בעיות עם הדברים שאני כן אומר, כדי שלא תוסיפו לי את הדברים שאני לא אומר. טוב, פסוק כף א', ויואל משה לשבת את האיש. מה המשמעות של ויואל? הסכים, כן. אבל בכל זאת הביטוי הזה, כן, להועיל ויואל, הוא ביטוי נדיר. כן, יש פה איזו התקשרות עם האיש. עלה, בעברית, זה שבועה. זאת התקשרות דרך שבועה.
גם כללה.
כן, זה גם כללה. כלומר, מה זה? כללה על מי שמפר את השבועה, זה הכוונה. זה נקרא שבועת העלה. שבועה שיש בה תנאים. אם אתה מפר, יש כללה. כן, אז זה ויואל משה. משה כביכול נשבע. זאת אומרת, אני לא יוצא מפה בלי רשותך. זה בעייתי מאוד. אתם יודעים, יש ספר של הרבי מסתמר, הנקרא ויואל משה. אגב, לרבי מסתמר קראו יואל משה. אבל זה לא במקרה. כי מה התוכן של הספר? זה ספר... נכון. זאת אומרת, זה ספר נגד הציונות. זה ספר שמסביר מבחינה תורנית שהציונות זה פשע, עבודה זרה, מה שאתה רוצה. וזה בנוי על סוגיה תלמודית, על סוגיה במסכת כתובות, ששם מבואר שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא להקים מדינה. במילים, אני מקצר את הלשון, אבל איך שהוא קורא את התלמוד, יש איזה מין שבועה שאוסרת לצאת מן הגלות. ועל יסוד זה, אומר הרבי מסתמא, הקמת המדינה היא הייתה הפרת השבועה, ולכן הוא אומר, בגלל זה הייתה השואה, כי הייתה העלה וכו'. טוב. זה השיטה שלו. אני לא עושה כעת בניתוח השיטה הזאת. תעזבו, אני עכשיו לא עוסק בהתמודדות או בפולמוס עם הרבי מסתמר, אני עוסק עכשיו במשהו אחר, בהבנת הפסוקים כאן. הרעיון הזה שישנה שבועה שתולה את סיומה של הגלות ברצון הטוב של הגויים, זה בעצם מה שזה אומר. אם הגוי לא ישחרר אותך, אתה לא יוצא. יש לזה אגב כמה סיבות. הסיבה היא פשוטה. מה המשמעות של הנימוס הזה? כל זמן שאני בגלות, מי שמנהל את העולם זה לא אני, זה הגויים. אני רוצה לצאת מהגלות, אני רוצה לחזור אל הזירה הבינלאומית. אני רוצה שוב להוות גורם במפה הפוליטית. הנימוס מחייב לבקש את הרשות של מי שמנהל בינתיים את העולם. אז יש ויואל משה. משה מחליט להישבע, הוא אחד הראשונים שנשבע לא לצאת מן הגלות. עכשיו, מה חז"ל אומרים על הביטוי הזה? חז"ל אומרים דבר מזעזע, שמשה נשבע שהבן שלו יהיה מוקדש לעבודה זרה. פשוט מאוד. בעיניים תנכיות, להיות בן לאומה אחרת, זה נקרא לעבוד עבודה זרה. זה נקרא לעבוד אלוהים אחרים. מובן? כלומר, אני אגיד את זה אולי בשפה מודרנית, תבינו יותר. אדם שאומר אני אמריקאי והדת שלי זה היהדות, במונחים תנכיים הוא עובד אלילים. מובן? כי הוא עובד את האלוה דרך פריזמה תרבותית אחרת. זה עבודת השם זרה. אומרים חז"ל, בגלל זה בנו של משה עבד עבודה זרה. אגב, אפשר להבין את זה כמין רעיון כזה, שאולי הפתרון של הבעיה היהודית יהיה התנצרות המונית. אפשר שאולי ביומנים של משה זה היה כתוב הרעיון הזה, שאולי כדאי להתמזג עם מדיין. יכול להיות רעיון כזה. יכול להיות שהגואל באיזשהו שלב של החיים שלו מעלה על דעתו שאת האפשרות הזאת של פשוט התבוללות בתור פתרון עד פרשת דרייפוס. זה סיפור אחר. רק רגע נביא. מה אתה מתכוון למה שמשמיצים את הרצל שהוא הקים את הציונות בשביל להביא לשדות? זה שפיע. זה לא כתוב ביומנים של הרצל, זה לא כתוב פשוט
בכלל. זה הציונים.
כן, אבל זה שיבוש של הדברים, זה לא נכון, זה לא משהו. הרצל כשהצעיר חשב על התנצרות המונית ואחר כך חזר בו מזה ועשה את הציונות. אז מה אומרים המשמיצים החרדים שלו? הם אומרים, הוא הקים את הציונות כדי לבצע את זממו. זה פשוט ההפך מהעובדה ההיסטורית. אבל זה מעניין. ככה טוענים. כן, אבל זה ודאי, זה לא מה שמתכוון. נכון, בדיוק מה שכתוב כאן, הבן של משה עבד עבודה זרה, כתוב כאן, כן, חז"ל ככה למדו. מעניין המקבילות האלה. אולי התורה רצתה ללמד אותנו משהו על אופי הגאולה. כלומר, כנראה הגואל משלם גם מחיר אישי עבור האידיאלים שלו. יש לו חיפוש בדרך, יש כל מיני תחנות, כל מיני כיוונים, אופציות, לך תדע מה קורה, תאונות בדרך.
אולי זה
לבנתו
של משה, שבאמת זה...
אולי זה ביקורת. אולי לא הייתה לו ברירה אלא לנסות את זה. ויואל משה לשבת האיש ויתן את ציפורה ביתו למשה ותל את בן ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכרי. כמה זמן משה נמצא במדיין? יש כמה דעות. יש מדרש שאומר שהוא עשה שם 40 שנה. מה? כן, יש כמה דעות בזה. ויהי, תודה. ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעק ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. אל מי הם זעקו? אל האלוהים? לכאורה צריך להיות כתוב, ויזעקו אל האלוהים. אני חושב שלא. אני חושב שמשהו אמרו אויבי. ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. כלומר, היהודי צועק, הוא אפילו לא יודע אל מי הוא צועק. הוא צועק כי זה כואב. אבל בפנימיות לבבו, בלי שהוא ידע, הוא זועק אל האלוהים. לכן, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. אם תסתכלו לרגע אחד בספר דברים, בפרק כ"ה, בבקשה. בספר דברים, כן, פרק כ"ה. סליחה, לא, פרק כ"ה. פרק כ"ו פסוק ו דברים כ"ו ו ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. לא, סליחה, זה לא, 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 את עברת את זה. כ"ו פסוק ו המספר של הפרק הוא בשוליים הפנימיים, לא בחיצוניים. כולם מחכים רק לך עכשיו. נו. יאללה, זה פשוט ייקח פה שעות? פסוק ו. מצאת או לא? כתוב ככה, ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל השם אלוהי אבותינו וישמע השם את קולנו. זה נכון? לפי מה שאני אמרתי זה לא נכון? תסתכלו, מה כתוב על המילה ונצעק? איזה טעם יש שם? זקף גדול. כן, יש פה קו מאונח ושתי נקודות מאונחות לידו, נכון? כן או לא? כתוב ונצעק. הטעם הזה נקרא בשפת הטעמים זקף גדול, זאת אומרת הפסקה גדולה, כאילו ונצעק, ואז זה עלה אל השם אלוהי אבותינו. אם תסתכלו בהגדה של פסח הפסוק הזה מובא, מה כתוב שם? ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם, ומי את הפסוק שלנו, ויענחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה. כלומר רוצים להסביר שמה שכתוב ונצעק, לא שהתפללנו במודע, לא ידענו שאנחנו מתפללים, ואז זה עלה אל השם אלוהי אבותינו.
אז
למה
באמת זה
נקרא
התפללות?
כי
סתם זה הכל החלה,
זה מגלה לך שכשיהודי צועק גם אם הוא לא יודע הוא מתפלל.
אז למה לא, מה הסיבה הפירוש של אל השם אלוהי
אבותינו? ונצעק וזה הגיע אל השם אלוהי אבותינו. מי שמביא את הביקורים. נכון. טוב. אני קורא שוב בפרק ב', פסוק כ"ד. וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. כמה זמן עבר מאז שמשה נולד ועד השלב הזה? כמעט 80 שנה. זאת אומרת, אם בזמן שמשה נולד, יש כמה יהודים מיסטיים שאמרו, אתם יודעים מה? נולד מושיען של ישראל. אחרי כמה שנים הוא אמרו, נו באמת, עבדת עלינו. 80 שנה עוברים, לא קורה כלום. עד כאן להיום. שלום.